לכם אהובה ידיים הרב רבותיי, אנחנו ממשיכים את השיעור שלנו בגדר מצוות פדיון הבן. בשיעור הקודם ראינו שני צדדים, או שזה בגדר פירעון חוב או שזה בגדר מתנה לכהן, וראינו קושיות על שני הצדדים. ועכשיו אנחנו ממשיכים הלאה שוב על פי הספר היקר מיטל בסימן ב', בספר תפארת ציון הרב ריפקין זצ"ל בסימן י"ח. הוא ביאר שבפדיון הבן בעצם תרוויו איתנהו בי. יש שני המרכיבים, שני דינים. אחד, יש דין נתינה, ושניים, יש דין חוב ושיעבוד לכהן. ואני מצטט את לשונו. קצת בעריכות. ואמרתי בזה דנרא דהאמת הוא, בפדיון הבן יש שני דינים. האחד, עצם הפדיעה שהבן יהיה פדוי, ובזה באמת יש דינים מיוחדים שצריך להיות נתינה דווקא, ודווקא בדבר המטלטל וגופו ממון, כמו שלמדנו בגמרא, שצריך להיות דבר המטלטל וגופו ממון, למעט שטר, למעט קרקע. שטר זה לא גופו ממון, קרקע זה לא מטלטל. אז מצד אחד יש את הדין שהבן יהיה פדוי, והבית מה שהתורה הטילה חוב פדיעת הבן על האב, ועשה תורה זה חוב על האב כמו כל חובות באלמה, והוא מלווה כתוב בתורה ככתובה בשטר דמיה ונכסיו משועבדים לכהן וטורף מלקוחות קרקע. זאת אומרת שהתורה הטילה חוב שהאבא חייב לפדות את בנו, זה כמו כל חוב, וזה כמו שכתוב בגמרא במסכת קידושין, זה מלווה כתובה בתורה. זה כאילו כתוב בשטר, ולכן יש שיעבוד נכסים לכהן, והוא יכול לטרוף את הנכסים מהלקוחות. ומובן, ממשיך הרב ריפקין, וכשהבן נפדה כדין, נפטר האב מהחוב. אז כשהבן נפדה כדין, אין כבר חוב. ולעומת זה, בציור שהבן לא נפדה, אבל אין צריך עוד לפדיעה כגון שמת הבן אחר 30, הנה האב מחויב לסלק לכהן החמש סלעים שנתחייב יום ה-30 כשהבן היה עדיין חי, כמפורש במשנה בבכורות. מת הבן לאחר 30 אם לא נתן ייתן, אשר כמובן אין זה מדין פדיעה, או ברור שבאופן זה כזה שמת הבן אחר 30 יכול אבל ייתן להכהן גם קרקע או שטרות וכן משמע קצת לשון המשנה סתם ייתן. זאת אומרת שאם הבן מת לאחר 30 יום אז אין כבר דין פדיעה, כי אין כבר בן לקיים את המצווה, אבל יש חוב ממוני, יש פירעון חוב שחייבים להכהן, וזה אפשר לסלק גם בשטר, גם בקרקע. אז אין את הכלל הזה של דבר המטלטל וגופו ממון, וגם זה קצת משנה בלשון המשנה שכתוב סתם ייתן. ממשיך הרב ריפקין, וכן כשהכהן טורף קרקעות מלקוחות, או שאב בעצמו סילק לכהן החמי סלעים בקרקע או בשטרות, הנה בוודאי נפטר אב מן החוב שלו, אבל הבן עדיין אינו פדוי עד שהכהן ימכור הקרקעות שגבה ויעשה מזה כסף או שווה כסף, כמפרש הוא בתוספות שבועות דף דלת עמוד ב'. עד כאן דבריו. כלומר, אם הכהן טורף קרקעות מלקוחות, או שאבא בעצמו סילק את החמשת סלעים בקרקע או בשטרות, מצד דין פדיעת הבן שצריך לבדות את הבן, אז הוא פדה, הוא פדה, אין בו שום בעיה. אבל אז מצד הדין, סליחה, של פירעון חוב, אז הוא פרע את החוב, אין שום בעיה, הוא פרע את החוב. אבל הבן עדיין לא פדוי, כי לבדות צריך לפי התנאים, שזה דבר מתעתל וגופו ממון. כלומר שהכהן ימכור את הקרקעות שהוא טרף ויעשה מזה כסף או שווה כסף, וכך מפורש בתוספות. אז ראינו שיש צד אחד שהוא צריך לפרוע את החוב, ייתכן שהוא יפרע את החוב, אבל הבן עדיין לא נבדה. או יש ציור שהבן לא צריך להיפדות לאחר 30 יום, הוא מת, אז מצד פדיון הבן לא צריך, אז מה צריך? אז רק לפחות את החוב. ממשיך הרב ריפקין ונמצא שבפדיון הבן יש שני דינים מיוחדים, דין עצם הפדיעה שבן יפדוי ודין בעל חוב שאב נעשה מחמת זה בעל חוב להכהן, וכדין כל בעל חוב באלמה כאמור אשר לפי זה יבואר, דלעניין עצם פדיעת הבן די באמת גם בנתינה באלמה, ויביא מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה, הווי שפיר נתינה גם לעניין פדיון הבן, ואדם פדוי וכמובן מסתלק ממילא החוב מאב. עד כאן דבריו. אז מה הוא אומר כאן? שפדיון הבן יש שני דינים, יש עצם הפדיעה, הבן צריך להיות פדוי, ויש דין בעל חוב, יש דין פירעון חוב, שהאב נעשה בעל חוב לכהן כדין כל בעל חוב, ולפי זה מבואר שלעניין עצם פדיעת הבן אפשר גם נתינה מתנה על מנת להחזיר, זה שמה מתנה גם לעניין פדיון הבן. והבן פדוי, ואם הבן פדוי ממילא מסתלק החוב מאב. ממשיך הרב, וכן לעניין עצם פדיעת הבן צריך להיות דווקא בדבר המטלטל וגופו ממון, וכן בעינן בזה דווקא סמיכה דעת הכהן. אם סילק האב בלא סמיכה דעת הכהן, או שסילק בקרקע או בשטרות, הנה האב נפטר באמת מהחוב שעליו, אבל הבן עדיין אינו פדוי לכנר. ועל כן, אם נתן לה כהן עגל בפדיון בנו, תאמרין לרב יוסף לא סמך דעתו של הכהן, אין הבן פדוי. כל הברית דנה בזה לעצם עיקר הפדיעה. אם הבן פדוי, אף כי החוב מאב באמת יסתלק בזה דוק היטב. עד כאן לשון הרב ריפקין. אז מה הוא אומר פה? שלעניין עצם פדיעת הבן, צריך להיות דווקא בדבר המטלטל בגופו מאוד. זאת אומרת, יש כללים נוקשים בקשר לדין פדיעת הבן. פדיעת הבן זה דבר המטלטל וגופו ממון, וגם צריך סמיכה דעת של הכהן, שזה שווה באמת הסכום של 5 צלעים. ואם אין סמיכה דעת של הכהן, או שהוא סילק בקרקע או בשטרות, אז מצד פירעון החוב, החוב נפרע, אבל הבן לא פדוי. ולכן אם הוא נתן עגל ואין סמיכות דעת, אז אין הבן פדוי. אז יש פירעון חוב, אבל אין הבן פדוי. ומה שהברייתא דנה בזה, כן או לא, בקידושין, זה רק לעניין דין פדיעת הבן, אבל לעניין סילוק החוב אין שום בעיה. באמת מסתלק החוב, הוא פרט החוב. אז עד כאן למדנו את מה שטוען הרב ריפקין, שהוא היה גאון גדול, בספרו תפארת ציון. אז מבואר בדברי תפארת ציון, שבפדיון הבן ישנם שני דינים, אחד דין מצוות פדיעה על ידי נתינה לכהן, ובית דין חוב ושיעבוד, ועל פי זה מבואר. מה שמצד אחד אנחנו רואים שצריכים סמיכת דעת של הכהן. למה צריכים סמיכת דעת של הכהן? שזה באמת שווה 5 צלעים. משום דין מצוות נתינה. מה שאין כן מצד דין החוב, לא צריך שום סמיכת דעת, לא קשור אליו. כשיכול לפרוע בעל כוחו, לא צריך את דעתו בכלל. כמו כן, מה שצריכים דבר המטלטל בגופו ממון, זה צד, מצד דין נתינה. מה שאין כן מצד החוב והשיעבוד, אין החינמי, מועיל בכל דבר. וכמו כן מבואר, מה שלא מועיל למחילה בפדיון הבן, וזהו מצד דין נתינה. אז מצד דין החוב והשיעבוד אין החינמי, מועילה על זה מחילה, ככל חוב. אבל מצד נתינה, אז אין כאן נתינה ומחה. כמו כן, אפשר לעשות מתנה מנת להחזיר. למה? כי הוא עשה את הנתינה, הוא נתן מתנה על מנת להחזיר, שמה מתנה הוא נתן, לכן זה מועיל. אבל זה שחייב בפדיון גם לאחר מיתת הבן, למה הוא חייב? הרי אין בן, אין מצווה. התשובה היא זה דין מצד החוב. והשיעבוד שחל ביום ה-30, מה שאין כן מצד מצוות נתינה, זה מתבטל לאחר המיטה. ונפקא מינה שחיוב זה שחר מיטה יועיל בכל דבר, הוא יכול לשלם בכל דבר, הוא לא צריך לשלם דווקא בדבר מטלטל וגופו ממון, גם קרקע מועילה. אז ראינו פה את שני המרכיבים, אבל שיטה זו עדיין צריך עיון וביור במה שמועיל מתנה מנת להחזיר בבדיון הבן לכאורה. אין הכי נמי מצד דין נתינה מועילה, מתנה על מנת להחזיר, אבל עדיין יישאר דין החוב והשיעבוד, שעל זה הרי לא מועילה מתנה מנת להחזיר. אני לא יכול להחזיר חוב, אני חייב למישהו $10,000, כן, $10,000. אז אני אומר לו, תשמע, אני אתן לך $10,000 על מנת להחזיר, זה נקרא שפרעתי את החוב, מה פתאום? אז איך אני יכול לפרוע את את החוב הזה עם מתנה על מנת להחזיר? איך מועילה מתנה על מנת להחזיר בפדיון הבן? זה ממש לא מסתדר. יש כאן יש דין פירעון חוב. אז איך אפשר לומר שעל ידי שאני נותן מקיים מצוות נתינה ממילא מסתלק החוב? איך מסתלק החוב? ראינו שאפשר לקיים מרכיב אחד של דין מצוות פדיון הבן ולא מרכיב השני, אז אי אפשר להגיד ששניהם הולכים ביחד בהכרח. אחרי 30 יום שהילד נפטר ועלינו, אז יש רק את המרכיב של בריאת חוב. אפשר לפרוע את החוב על ידי דבר המטלטל וגופו ממון, אבל עדיין עד שזה יהפוך להיות כסף או שווה כסף, הוא לא קיים מצוות נתינה. אז אפשר אחד בלי השני. אז איך אפשר לומר שאני עשיתי, נתתי מתנה על מנת להחזיר, פרעתי את החוב? איזה פירעון חוב יש כאן? יש רק את מצוות נתינה, זה כן, אבל עדיין נשאר פירעון חוב. אז איך אפשר לצאת על ידי מתנה על מנת להחזיר? זה נחינמי, חיוב נתינה מתבטל, אבל הדין הראשון של החוב והשיעבוד זה נשאר. זאת ועוד, קשה מאוד. מה שספק בחור אומרים שפטור מהפדיון שמוציא מחברו עליו הראיה. אז בשלמה אני מבין לגבי החוב והשיעבוד, מובן, מספק פטור. כל ספק ממון, יש ספק ממון, יש כל חוב שיעבוד, פטור. אבל עדיין נתחייב במצווה של נתינה שספק מצווה להחמיר. ושני המרכיבים לא בהכרח הולכים ביחד. רב אלחונן בקובץ שיעורים באות למד וב הוא רצה לומר במה שמועילה מתנה מנת להחזיר בפדיון הבן, אף על פי שלגבי פריאת חוב לא מועילה מתנה להחזיר, משום פורסם מה שרבי חונן אומר שבפדיון הבן החוב הוא תוצאה ותולדה מהמצווה של המתנה. זאת אומרת, יש פה שני מרכיבים, יש פה מתנה ופירעון חוב, והפירעון חוב זה תוצאה מהמתנה. ממילא, אם קיימתי מצוות מתנה, אז גם התולדה והתוצאה קיימתי. זה לא מתבטל. אם קיימתי את המרכיב היסודי, העיקרי של נתינה, אז ממילא אין חוב. אבל אם נאמר כך, אם נקבל את ההנחה הזאת, אז גם כן נאמר שבספק בחור למה אומרים המוציא מחברו עליו הראיה הוא פטור. מכיוון שלגבי המצווה של נתינה ספקו להחמיר, אז ראוי להחמיר מספק. זאת אומרת, המוציא מחברו עליו ראיה, אם התוצאה והתולדה זה הפירון חוב, אבל היסוד השורש הוא הנתינה, אז ברגע שאני אומר שמחמירים על הנתינה, כי זה מצווה, ספק מצווה להחמיר, גם על פירון חוב אני צריך להחמיר. אז איך אנחנו אומרים שהמוציא מחברו עליו ראיה נהוד? לא, עד הרב, הוא צריך להחמיר ולתת. אז אנחנו עדיין מגששים באפלה להבין את כל הדינים השונים של פדיון הבן, ואני מקווה שבשיעור הבא אנחנו נראה את האור שבסוף המנהרה, ונזכה בעזרת השם ללמוד ולמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה ובלי נדר בעזרת השם, השם ייתן את הכוח ואת המוח ואת האפשרות הכלכלית. אנחנו נמשיך הלאה בפעם הבאה. שלום שלום, אהובה ידידה, אהובה ידידה.